ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום לכם. אנחנו מתחילים היום פרשת תרומה, וכך אנחנו בעצם ניגשים למחצית השנייה של ספר שמות, שעוסקת רובה ככולה, למעט פרשת כתיסה. עוסקת המחצית הזאת של ספר שמות, עוסקת כמובן בבניית המשכן, בציווי על המשכן, בבנייתו של המשכן ושל כלי המשכן. כבר היום בפרשת תרומה אנחנו נתמקד בעיקר בדבריו של המשך חוכמה בנושא הארון ובנושא המנורה, אבל הדברים הללו שאנחנו נראה אותם מיד וננסה להבין אותם, ללמוד אותם, הדברים הללו קשורים לשאלה הרבה יותר רחבה, מהותית, שאלה שמעסיקה מאוד את המשך חוכמה, והיא שאלת בעצם קדושת המקום מצד אחד, ומצד שני, הצמצום של השכינה דווקא במשכן, כפי ששלמה המלך כבר אמר בחנוכת בית המקדש, הלא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה, ואת כיצד ניתן להבין בכלל מבחינה פילוסופית של הקדוש ברוך הוא יש בית. וכי הקדוש ברוך הוא, הוא צריך בית לדור בו, הוא בכלל יכול לדור בבית. וכי הקדוש ברוך הוא שוכן במשכן. כבר המפרשים וקדמונים עסקו בכך, ויש כבר העירו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הכוונה בתוך בני ישראל. ואם כן, המשך חוכמה גם כן מתייחס לקושי הזה, לדילמה הזאת, לתפיסת השראת השכינה בעצמים, בחילים, במקום גיאוגרפי מסוים ונתון. דבר כזה מהווה בעיה או מהווה קושי, דורש עידון. וכך בעצם מוליך קו המשך חוכמה, מוליך קו שלאורך הפרשיות אנחנו נראה, שמנסה להוציא את הדברים מידי הסבר הפשוט, כביכול ביתו של הקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא צריך ארון או שולחן לשבת לידו, או מנורה להעיר לו. אנחנו נראה שהמשך חוכמה רוצה לקחת אותנו בעניין הזה לתפיסה פילוסופית, מטאפיזית, שונה לחלוטין, ואנחנו באמת נפתח דווקא בנושא שנראה כביכול יחסית צדדי, אבל הוא נושא מהכיוון הזה המשך חוכמה חושף כאן את גישתו העקרונית. במסגרת הציווי על הארון, התורה מצווה על עשיית הבדים שנתונים בטבעות הארון, כפי שהתורה אומרת, ועשית בדי עצי שיטים וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. כתוב, מתאר או מפרש את תפקיד הבדים, שהתפקיד הזה הוא לנשיאת הארון, לשאת את הארון בהם. אבל מיד לאחר כך, בא ציווי מפתיע. בטבעות אהרון יהיו הבדים לא יסרו ממנו. היינו, אסור להסיר את הבדים מטבעות אהרון, וזה דבר תמוע לו לבדי אהרון, למוטות שנועדו לנשיאת אהרון, יש תפקיד מאוד מאוד ספציפי למסע המחנות, לשאת את אהרון בהם, כפי שהתורה עצמה אומרת, ולכאורה כשאהרון מצוי במקומו, וכאשר אהרון הוא בעת החנייה ולא בעת המסע, אין טעם ואין סיבה שהבדים יישארו על אהרון ולא יהיה ניתן להסיר אותם. עד כדי כך הדברים חמורים שחז"ל למדו מכאן, חז"ל למדו מכאן ביומה, וכך גם הרמב"ם פסק בסוף פרק ב' מהלכות כלי המקדש, שהמסיר את המסיר בדי אהרון לוקה. יש לב עם מלכות על הסרת בדי אהרון מן אהרון גם בעת חנייתו. וגם הרמב"ם פוסק כך בהלכות כלי המקדש, בסוף פרק ב' כותב הרמב"ם, ונזהרים שלא ישמטו הבדים מן הטבעות, שהמסיר אחד מן הבדים מן הטבעות לוקה. אפילו בד אחד. המשך חוכמה, כדרכו הפרשנית, מתמודד עם הציווי המיוחד הזה בשתי רמות. כפי שאמרתי קודם, קודם כל בצורה פרשנית, המשך חוכמה מחזק את הציווי הזה ואת העניין המיוחד של הבדים בארון על רקע הבדים בכלי המקדש האחרים. והוא מוצא הבדלים של נוסח בין תיאור הציווי של בדי אהרון, למשל, לבין הציווי על בדי השולחן והמזבח. למשל, בבדי המזבח, התורה אומרת, ועשית בדים למזבח, והיו הבדים על שתי צלעות המזבח, בסעת אותו, אומרת התורה. גם בשולחן נאמר, לבטים לבדים, לשאת את השולחן, וניסה בם את השולחן. זאת אומרת, בסעת אותו, את המזבח, בשעה, שנושאים אותו, וכן ונישא בם את השולחן בשעה שנושאים את השולחן, שם חל הציווי שיהיו עליהם הבדים. אבל אצל אהרון לא נאמר כך, דיסאת אותו או ונישא בם את אהרון. באהרון הציווי הוא שלא יסור ממנו לעולם, גם בעת נשיאתו, וכמובן החידוש הוא שאף בעת חנייתו של אהרון. וההבדלים בין תיאור התורה או בין הניסוח שהתורה מנסחת את הבדים בנשיאת השולחן והמזבח לעומת אהרון, זה מחזק את מסקנת חז"ל בעצם, את הקביעה של חז"ל שיש לב, שהתורה בעצם קובעת לב על הסרת בדי אהרון. אז זאת אפשר לומר קומה ראשונה שבונה המשך חוכמה, תמיכה פרשנית, או לאור הפסוקים, תמיכה פרשנית בחידוש הזה שחז"ל מוציאים מן הכתוב. אלא שבכך המשך חוכמה לא מסתפק, והמשך חוכמה מחפש גם את הרציונל, את הטעם, את הפשר של הציווי הלכאורה מוזר הזה, שהעבדים צריכים להישאר בארון גם בעת חנייתו של אהרון. מה זה הדבר הזה? מה פשר האיסור שאפילו בד אחד מן אהרון, כפי שהרמב"ם אומר, אפילו בעת החנייה, מי שמסיר בד אחד מן אהרון ילקה? מדוע? איזה טעם יש? וכי מה הטעם יש למוטות הנשיאה בשעה שלא נושאים את אהרון? אז האמת שהמשך חוכמה לא היחידי שדן בשאלה הזאת, אבל אנחנו נתמקד, וקודם כל נאמר שהמשך חוכמה מציע שני דרכים להסביר את הנושא הזה של בדי אהרון שאסור להסיר אותם. הדרך הראשונה היא דרך יותר על דרך דרושית, על דרך הדרוש. הוא טוען שבעצם מדובר כאן על בדי אהרון, הם אלה שהם רומזים לאלה שתומכים את התורה, שהתורה, הלוחות שנמצאו בארון, הם התורה, התורה הוא זה שתופס את הארון, זה רומז לכתר תורה, שתלמיד חכם, שתורה צריך לתמוך בו, כמו שבדי אהרון נושאים בהם את הארון, כך צריך לתמוך בתלמיד חכם, להחזיק אותו. הוא מביא לכך ראיה מן הגמרות, ולכן, היות ותלמיד חכם, מי שתומכים בו, הוא משול לארון, הוא מסמל את הארון, שהוא ארון לצורך תורות השם ועדותיו, אז מן הראוי שיהיה לו תמיד תמיכה, שיהיו אוחזים בו. ולכן יש חשיבות לתומכי התורה, ולא יסור ממנו, תומכי התורה אף פעם לא יסור מן התורה עצמה, וכאן המשך חוכמה מצביע על הזיקה שבין התורה לבין תומכיה, כמו הזיקה בין אהרון לבין בדיו שנושאים אותו. אבל מיד אותנו מעניינת יותר הדרך השנייה, יותר מהותית, שלא על דרך הדרוש, עד כאן זו הייתה מין דרשה כזאת, או תפיסה של לומדת משהו על דרך הדרוש, אבל אנחנו מעוניינים כעת להציג גישה יותר רחבה, יותר קונספטואלית, אם נרצה, של תפיסת המשך חוכמה ביחס לארון, ומיד נראה גם ביחס למנורה. המשך חוכמה, כאשר הוא מציג את התפיסה הזאת, הוא נותן לה כותרת, ואני רוצה רק כמה שניות לומר משהו על הכותרת. הכותרת שהמשך חוכמה נותן לגישה הזאת, היא ועל דרך המושכל. עד כאן היה דרוש, אבל עכשיו על דרך המושכל. יש כאן איזו תפיסה רציונליסטית, פילוסופית, שכלית, שבא לומר משהו. לאחר הכותרת, פונה המשך חוכמה לגמרא. בגמרא, במסכת סוטה, נאמר שכשעברו ישראל את הירדן בכניסתם לארץ, הארון נשא את נושאיו. הגמרא דורשת את זה מן הפסוק, מיהושע, ביהושע פרק ד', לא חשוב עכשיו. לאור הדרשה שהגמרא דורשת מן הפסוק ביהושע, מתבאר שהכהנים שמוזכרים בפסוק הם נושאים את הארון, ואף על פי כן הכתוב מקדים את מעבר הארון למעבר הכהנים שנושאים אותו, ומכאן רואים שהארון נשא את נושאיו. העיקרון הזה שהארון נשא את נושאיו, על פי אותה דרשת חז"ל בגמרא בסוטה, הוא מהווה עיקרון כללי ביחס לארון בפרט, ולכלי המקדש והמקדש בכלל. המשך חוכמה קובע את המשפט הבא. הארון, שהוא נושא את עצמו, כי הוא משכן כבוד הנושא העולמים. בעל המשך חוכמה אומר, מה זאת אומרת הארון נושא את נושאיו? המשך חוכמה אומר, אין הכוונה כאן לאיזה נס, או לאיזה כוח, חיות, שיש סגולה בארון, ארון שהיה אחד הכלי הראשון במקדש שהתורה פותחת בו, שהיה בקודש הקודשים, שבו היו לוחות העדות, שעל הכפורת, שעל גביו היו הקרובים, כמובן, הארון הוא החשוב שבכלי המקדש, והוא היה לו איזה כוח מיוחד, שהוא נשא את נושאיו, היה לו איזה מין משהו מטאפיזי כזה שהוא נשא את נושאיו. לא, לא, לא. אין כאן איזה... אין כאן איזה שהוא, אין כאן פריצת דרך הטבע, אין כאן איזה מין מיסטיקה כזאת לא ברורה, איזה משהו על פי סוד. יש כאן תפיסה פילוסופית, שבעצם אומרת, הארון איננו רהיט, הארון הוא לא כלי. הארון לא יכול להיות כלי. כי אם המשכן, אם הארון, הוא מקום השכינה, הוא משכנו, של מי שהוא מקומו של עולם, אז זאת אומרת, הוא משכנו של מי שנושא את כל העולם, דהיינו הקדוש ברוך הוא. מי נושא את מי? הארון כביכול נושא את הקדוש ברוך הוא? או הקדוש ברוך הוא נושא את כל העולמים ובתוכם הארון? ולכן, מי שמחיה את העולמות כולם, מי שהעולם כולו נושא ומופעל על ידיו, מי שאמר והיה העולם, הוא זה שנושא את נושא הארון, ולא להפך. וזוהי משמעות מטאפיזית שבאה לידי ביטוי בהצבת יחס יותר נכון, יותר מדויק, בין האדם לקדוש ברוך הוא. האדם לעולם לא יישא את אלוקיו. כשם שהאדם לעולם לא יאכיל את אלוקיו. האדם לא יכול לשאת את אלוקיו. ולכן, יש בעיה, אומר המשך חוכמה, מה פירוש שהכהנים נושאים את הארון? נכון, פיזית הם נושאים את הארון, אבל מטאפיזית הארון נושא אותם. משום שהקדוש ברוך הוא שמחיה את כל העולמות, הוא נושא את כל העולמות, הוא נושא את בני האדם והכהנים שבתוך העולמות. זה בדיוק מה שחז"ל רוצים להדגיש כשהם אומרים שהארון נושא את נוסיו. הם גם רוצים לומר, באותה מידה שכלי המשכן, הארון, השולחן והמנורה, הם אינם כלי ביתו של בעל הבית. הם רק רומזים על מי שהשמיים ושמי השמיים לא יכלכלו. כשחז"ל אמרו שהארון נושא את נוסיו, הם קבעו כאן עיקרון, הם קבעו את אופי היחס בעצם של האדם אל הארון, אל המקום הזה שבו נמצאים הלוחות, לוחות העדות והשכינה. וכשאדם עומד מול לוחות העדות, מול השכינה, צריך לדעת מי נושא את מי. ולכן יש כאן תפיסה מטאפיזית. אין כאן איזושהי משהו, אין כאן איזה משהו שזה הוקוס פוקוס, איזה נס, שהארון עשה את נוסיו. בדיוק באותו קו, כאן ממשיך המשך חוכמה, בדיוק באותו קו, ומאותה סיבה, התורה רוצה בעצם לומר לנו, להסתכל על הארון, לא במשמעות הפיזית, אלא במשמעות המטאפיזית. וקובע משך חוכמה, ואני מצטט עכשיו את המשפט הבא, לכן ציווה, כי הבדים בל יסור ממנו, להורות כמו שאין עניין לבדים בעת היותו מונח באוהל מועד, ככה בשעה שנושאים אותו על הכתף, אין זה עניין הנצרך לכבוד הנשוא כביכול. בא המשך חוכמה לומר לך, מה אתה חושב? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך שיישאו את כבודו על הכתף? וכי צריך להתאמץ לשאת את כבוד המקום, מקומו של עולם, מחולל כל העולמות, לשאת אותו על כתפיהם של בני אדם? זה יעלה על הדעת? וההוכחה היא שגם בשעה שהארון עומד במקומו, הבדים נמצאים שם. לומר לך שאין שום הבדל בין נשיאתו על הכתף לבין היותו מונח באוהל מועד. כי זה מבטא את היחס הנכון, ולכן התורה על פי חז"ל קבעו שמסיר בדי אהרון לוקה, יש שלב של הסרת בדי אהרון. משום שהבדים צריכים להיות באהרון ולא יסור ממנו, כדי לתאר ולגבש את היחס הנכון כלפי השכינה, כלפי הכבוד האלוקי. יחס כזה שבו האדם אין לו, לא יכול להיות לו חלק במקום של הכבוד האלוקי. בוודאי הוא לא יכול לשאת את הכבוד האלוקי. אם כבר הכבוד האלוקי נושא אותו. ושלא להתבלבל, כדי שלא נחשוב שהבדים הם בדי הנשיאה של אהרון, התורה אומרת, הם יישארו גם כשאת קרון הארון ניצב במקומו, כדי לבטא את היחס הזה. אין הבדל בין מסע לחנייה. וזה העיקרון המטאפיזי, שהתורה רוצה להדגיש בפנינו דווקא בשעת הציווי על כלי המקדש. דווקא כשמדברים על משכן, על צמצום כבוד האלוקים בחילים כביכול, או בבית כביכול, או בתוך מחיצות כביכול. העיקרון הזה נאסר בעשרת בדי אהרון, וזה חלק ראשון. מכאן ממשיך המשך חוכמה. אל המנורה. אצל במנורה אין בדים. לא צריך בדים כדי לשאת אותה. כמו אהרון שהיה כבד מאוד. אבל שחזל שאלו על המנורה שאלה נוקבת מאוד. הגמרא במנחות מציבה במלוא חריפותה את השאלה על המנורה. וכך שואלת הגמרא, ואם תאמר לאורה אני צריך, ולא כל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא עדותו לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. זאת התשובה. היינו. חז"ל שואלים, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא צריך מנורה שהמנורה ונרות המנורה יאירו לו את הלילה? מה, המנורה זה פנסי רחוב של הקדוש ברוך הוא? וכי לאורה הוא צריך? מה פתאום? איך יכול להיות? מה, הקדוש ברוך הוא בעל הבית? הוא דמות, וכי דמות חלילה, דמות אנוש לו? הוא לא רואה בלילה בלי תאורה? אלא זה משהו אחר. כפי שהגמרא אומרת. עדותו לכל בעולם שהשכינה השורה בישראל. זה ביטוי להשראת שכינה. ולא רק השראת שכינה בישראל, זה העדות להשראת שכינה, שיש כאן משהו בלילה, שיש אור. כאן המשך חוכמה רואה את הקישור בין אהרון למנורה, ממש כמו באיסור של עשרת בדי אהרון. חז"ל בעצם, גם כאן, כמו ביחס לאהרון, חז"ל הפקיעו את המנורה מהתפקיד הפיזי הפשוט של להאיר את המשכן. הוא לא צריך אור במשכן, הוא רואה לבד, בעצמו. תפקיד המנורה היא לא להראות לקדוש ברוך הוא, להראות לכל באי העולם את השראת השכינה בישראל. וכך, על פי זה, מבאר המשך חוכמה, מסביר דבר שמתקשים בו על הרמב״ם. הרמב״ם, בהלכות מדין ונוספים, כשהוא מתאר את עבודת המקדש, הוא נמנע מלהגדיר את הדלקת הנרות במנורה כמצוות הדלקת הנרות, ובמקום זה הרמב״ם מדבר, הוא מגדיר את המצווה כהטבת הנרות. כך כותב הרמב״ם בתחילת דיני הדלקת המנורה, כותב הרמב״ם, כך בפרק ג' הלכה י' מהלכות מדים ומוספים, הרמב״ם כותב, דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין הארבעים מצוות עשה שנאמר ירוך אותו אהרון ובניו, והדלקת נרות דוחה את השבת וכו'. ההגדרה הראשונית היא הטבת הנרות, יותר מאשר הדלקת הנרות. לא רק זה, אלא שהרמב״ם בהמשך גם כותב שהטבת הנרות, הדלקת הנרות היא הטבתם, דהיינו, באמת יש מצווה להדליק את הנרות, אבל זה נקרא הטבת הנרות. אנו גם מתארך, מתקנים את הנרות, מטיבים אותם, מסדרים את הפתילות והשמן. והתורה אומרת יותר מזה, שבבוקר ובין הארבעים, דיינו, צריך להטיב את הנרות גם בבוקר ובין הארבעים, כפי שגם מנוסח בהלכה, דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין הארבעים. עכשיו שואל המשך חוכמת, מה פתאום יש צורך להדליק ביום את הנרות? ביום יש שמש, יש אור השמש. משמעות הדברים היא, אם כן, לדעת המשך חוכמה, שאין יתרון לאור מן החושך כלפי הקדוש ברוך הוא. והיתרון הוא לא יתרון של הארת נרות המנורה בלילה דווקא. וכך אני מצטט מתוך דבריו המשך חוכמה כציטוט. ושיטתו, הוא מתכוון לשיטת הרמב״ם, מושכלת. כשהרמב״ם לא דיבר על מצוות הדלקת המנורה, אני אומר, אני מדגיש, כבר דיברו על כך באחרונים, לא, הרמב״ם מעדיף להגדיר את המצווה כהטבת המנורה, ולא כהדלקת המנורה. אני מדבר על הלכות מידים נוספים, שונה מספר המצוות. ושיטתו מושכלת, דכמו שאמרו, וכי לאורה הוא צריך, ולהראות כי הוא אין צריך לאור. ועכשיו אני, שימו לב למילים האלה, רק שזהו חוק דתי, הוא צריך להדליק גם ביום, כמו שהדלקה ביום אינו להעיר, כן, להדלקה בלילה, שלשניהם עניין אחד. יש הקבלה והשוואה בין הדלקת הנרות ביום לבין הדלקת הנרות בלילה, לומר לך שהדלקת הנרות הן, הדלקת הנרות איננה לצורך האור. ולכן התורה, ובניסוח של הרמב"ם מדגיש את זה, מדבר על הטבת הנרות יותר מאשר הדלקה. כי הדלקת הנרות להעיר בלילה זה לא העניין. הבוקר הוא כמו הערב, היום הוא כמו הלילה, וכל זה כדי להפקיע את מצוות הנרות במקדש, את הדלקת הנרות במקדש, מאיזשהו תפקיד שמקביל להדלקת פנסי רחוב ברחוב שלנו. כדי להעניק משמעות דתית צרופה, מטאפיזית. בדיוק כמו ביחס לארון. כשם שבדי הארון לא יסור ממנו בשעת חנייה או בשעת המסע. כך הנרות ימשיכו לדלוק במנורה בעת האור, בבוקר, ביום ובעת הלילה. כמו שהנרות דולקים תמיד, כך גם בדי אהרון לא יסור ממנו תמיד. והמשך לקו הזה, אני, המשך חוכמה מתייחס לפסוק נוסף, שגם כן מביא לידי ביטוי את הבעייתיות של הכנסת קדושה וכבוד אלוקים למקום תחום במחיצות. וכאן אני הייתי אומר שהמשך חוכמה אפילו הולך צעד אחד עוד יותר מרחיק לכת. המשך חוכמה מתייחס לפסוק בפרשה שלנו, בעשיית הפרוכת, התורה אומרת, ונתת את הפרוכת, ונתת את הפרוכת תחת הכרסים, והבאת שם מבית הפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הפרוכת שמבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, לכאורה זהו פסוק מאוד מאוד מובן ופשוט, ומה יש כאן? הפרוכת מבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. בקודש היו כלי המשכן, ארון, סליחה, שולחן ומנורה, מזבח הזהב, בקודש הקודשים היה ארון העדות והקרובים. ואנחנו יודעים שיש קודש וקודש קודשים, וביניהם מבדילה הפרוכת. אבל המשך חוכמה שומע כאן משהו אחר. המשך חוכמה רואה את הפסוק הזה על רקע פסוק בדברי הימים. הפסוק בדברי הימים אומר, בדברי הימים א' פרק כף ג' אומר, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. הקדוש ברוך הוא מבדיל את אהרון להקדיש אותו קודש קודשים. היינו, יש כאן הבדלה וקודש קודשים ש בדברי הימים לא מתייחס למקום של הקודש, לעומת קודש הקודשים, אלא לאהרון, שהוא קודש הקודשים, לעומת אחרים. אהרון הוא קודש קודשים. כפי שהפסוק אומר, אני אולי אקרא את הפסוק בדברי הימים במלואו, בני אמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם. הבדלת אהרון ובניו, הכהנים, שהפסוק הזה בדברי הימים מתאר אותם כקודש קודשים, לעומת כלל ישראל שהם קודש. אהרון, זה שמצווה בעצם לבוא, להיכנס לתוך, מבית לפרוכת, פנימה, הוא בעצם קודש הקודשים. בהקשר הזה, אולי כוונה דווקא לא לכל שבט הכהונה, אלא אהרון ובניו לכהנים הגדולים, לעומת שאר הכהנים שאינם רשאים להיכנס לפני ולפנים, הם רק בבחינה של קודש. אמנם, אני אומר, הפסוק לא מבחין בין כהונה גדולה לכהונת אדיוט, אבל המשך חוכמה כן חושב שזה בעצם ההבדל שמבדיל בין קודש הקודשים, כהונה גדולה, לבין כהונת אדיוט של קודש. וכך אומר המשך חוכמה, שמצווה לבוא, למה אהרון ובניו נקרא קודש הקודשים? משום שהוא מצווה לבוא מבפנים הפרוכת, זה שקודש הקודשים. אבל מישהו קודש לבד, היינו כהונת אדיוט, אסור לבוא מבית הפרוכת. על פי הפסוק הזה בדברי הימים, מתפרש הפסוק שלנו בפרשתנו במשמעות חדשה. וכך רוצה המשך חוכמה לומר. מה שהתורה אומרת, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, הוא רוצה לומר, הפרוכת לא מבדילה בין שני מקומות גיאוגרפיים בעלי קדושה שונה. אלא הפרוכת מבדילה בין המקום שבו קודש הקודשים, דיינו אהרון הכהן, הכהונה הגדולה נכנסת אליו, ובין המקום ששם, ובין הכהנים, כהני העדיות, שהם אינם רשאים להיכנס אל הקודש פנימה, אל קודש הקודשים. וזה שאמר, והבדילה הפרוכת לכם. ועכשיו בא המשך חוכמה, הוא מתייחס כאן למילת מפתח אחת, מילה לכם. מה זה והבדילה הפרוכת לכם? והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אומר המשך חוכמה, על רקע המשך הפירוש הזה, על רקע אותו פסוק בדברי הימים. אומר, מה זה מבדילה לכם? אומר המשך חוכמה, ואני מצטט, שמצד השם יתברך השוכן בין הקרובים, אין הבדל. כי הוא מלא כל הארץ, כי הוא מלא כל הארץ כבודו. רק מצדכם הוא ההבדל. מצד השם יתברך, אומר המשך חוכמה, אין הבדל בין הקודש לקודש הקודשים. הרי מלא כל הארץ כבודו. במידה ויש הבדל בין הקודש לקודש הקודשים, שבא לידי ביטוי בכך שקודש הקודשים נכנס בו רק אהרון הכהן, ההבדל הזה הוא לא הבדל שיכול להיות מובן באמת הצרופה המטאפיזית העליונה. זה לא אפשרי כלל באמת המטאפיזית. כלפי מי שבעצם מלוך כל הארץ כבודו, זה לא ייתכן. ההבדל הוא באדם, בלחם, במי נכנס, מי לא נכנס. זה לא הבדל. זה לא הבדל ממשי. זה לא הבדל אונתולוגי. זה לא הבדל של היש האלוקי כביכול. שם אין הבדל בין הקודש לקודש הקודשים. ואולי אני מרשה לעצמי לומר בהמשך הדבר, מלוא אם אני אומר מלוא כל העצמות, אני אומר הבדל בין מקום המקדש או מקום המשכן, לשאר מקומות. ההבדל הוא כולו שייך אלינו, לאנושים, לאנשים, לבני אנוש. אנחנו מייחסים קדושה למקום הזה יותר מאשר המקום הזה. זה הבדילה הפרוכת לכם בין הקודש לקודש הקודשים. וכאן בעצם סוגר המשך חומה את המעגל, כמו בארון ובדר, כמו בנרות המנורה שראינו. כך גם ביחס להבדל בין הקודש לקודש הקודשים. המשך חוכמה בעצם מזהיר אותנו, ואולי דווקא בפרשה הראשונה שעוסקת, כפי שאמרנו, אני חוזר לנקודת הפתיחה של השיעור היום, של דווקא הפרשה הראשונה של סדרת הפרשות שעוסקות במשכן ובחילה. ואנחנו נראה דברים דומים גם בהמשך. בא להזהיר אותנו המשך חוכמה מתפיסה פשטנית של תפיסת המקדש כבית השכינה, כמעון השכינה, וככלי בעל הבית. דווקא במקום הזה, שהתורה מצווה בו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא מרפא המשך חוכמה מאיתנו, מתוך דיוק ועיון מדוקדק במילים ובפסוקים, שלא נתבלבל ושלא נאבט את המחשבה המטאפיזית, שבעצם מפקיעה את השכינה ממקום ומדרכי בני אדם, באמת שלנו האנושית, כך אנחנו צריכים לראות את זה. וכך אנחנו צריכים להתנהג, כי בוודאי אנחנו צריכים להתנהג בקדושה יתרה במקום הקודש הקודשים, שם רק הכהן הגדול נכנס. ובכלל, בכל מקום שיש בו קדושת מחיצות, צריך קדושה יותר, תרה יותר לבני אדם, אבל זה במה שנוגע לבני אדם, מה שנוגע אלינו, מחובתנו, אבל ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, בעצמותו, הלא השמיים, שמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה. עד כאן, שבת שלום.